טוב, אנחנו למדנו על גירים שמתגיירים, זוכרים? אנחנו על גירים שמתגיירים בגלל שהנקודה הטובה שבהם מתחילה להתעורר. זה נושא מאוד מורכב. הגר שמתגייר בגלל שהנקודה הטובה שלו מתעוררת, צריך להבין כאן כמה דברים. קודם כל, הנקודה הטובה של הגר, של הגוי, צריכה לגרום לו לקיים שבע מצוות בני נוח. לא יותר. נכון? זה הטוב שלו. אין שום עניין שגוי יבוא ויתגייר. אז אם יש בו נקודה טובה, ואיזה, אפילו אם איזה דיבור טוב או משהו רציני עורר אותו, אז הסיפור היה צריך להיגמר בזה שהוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. כאן בתורה, הסיפור של הגוי שהנקודה שלו התעוררה, נגמר בזה שהוא מתגייר. זה דבר שצריך להבין. מה התשובה לזה? התשובה לזה שבאמת יש שני סוגי נקודות טובות אצל הגוי. אצל הקליפות בכלל, יכול להיות שני סוגים של טוב. איזה שני סוגים של טוב יכול להיות? יש טוב מצד זה שיש בו חיות אלוקית. בכל דבר יש טוב, גם באבן יש משהו טוב. אפילו ובכל אישיות יש משהו טוב. זה בכלל לא משנה אם כל המכלול הוא מכוון לכיוון טוב או לכיוון לא טוב, או איך שהאישיות הזאת מתנהגת. בעצם זה שהיא קיימת, יש בה טוב. רע בלי טוב אין לו קיום, כמו ששקר בלי אמת אין לו קיום. השקרן הכי גדול הוא כמה שהוא ימציא וכמה זה, הוא מדבר על דברים שיכולים להיות, הוא רק אומר שהם היו, אבל הוא לא יכול לדבר על דברים שלא יכולים להיות כי המוח שלו לא יכול להגות אותם. אז פחות או יותר, אם משהו קיים, זה עצמו סימן שיש שם משהו טוב. והדבר הטוב הזה, אם הוא מתגלה אצל גוי, אז הוא באמת יביא אותו לקיים שבע מצוות בני נוח. לא מעבר לזה. אבל יש לפעמים שדבר שטוב של נשמה, שעמדה בהר סיני וקיבלה תרי"ג מצוות, טוב כזה נודד במקומו, בגלל כל מיני סיבות, תכף נראה מה יכול להיות, והטוב הזה נמצא עכשיו בתוך גוי. כשהטוב הזה מתעורר, והתהליך הזה נשלם, אז מה יעשה הגוי? הוא יתגייר? זה ברור, זה דבר, לא דיברנו על זה ככה פעם קודמת. זה צריך להבין קודם כל שמדובר כאן על שני דברים. עכשיו, איך הטוב הזה, טוב ששייך לנשמה, איך ניצוץ טוב כזה מגיע ומתלבש בתוך גוי? אז יש בזה הרבה אופנים, ולא בכל האופנים זה עובר דרך דברים ראויים דווקא. ולפעמים זה בגלל שאנחנו עושים מעשים לא טובים. אבל כאן הוא מדבר בפשטות, הוא אומר שהגוי, כשהגוי מונע מהיהודי לקיים מצוות, האור האלוקי הזה שהיה אמור להימשך על ידי המצווה, האור הזה נמצא עכשיו בגלות, בגלל שהוא לא השלים את התפקיד שלו. וכשהאור הזה נמצא בגלות, אז הוא נופל בגלות אצל גוי. וזה לא חייב להיות דווקא אצל אותו גוי שהפריע ליהודי לעשות את המצווה. אז זה נופל בקליפות וזה נופל בתוך גוי. זה עד כאן, זה היה אפשרות אחת. וכשזה נופל בתוך גוי, אם יש מישהו שהדיבור שלו הוא כזה כל כך חזק, כל כך רציני, והעיקר כל כך אמיתי, שזה כאילו שאיפה שיש אמת היא מתעוררת לקראת זה, אז האמת הזאת תתעורר, ואז היות שזה נמצא בתוך הגוי וזה כבר נהיה אחד איתו, אז גם הגוי מתגייר. בעצם זה היה צריך לעזוב את הגוי וללכת ולחזור, אבל זה כבר יותר מדי מסובך, אז גם הגוי מתגייר. אולי לא כל הגויים שיש להם את זה, חלקם. עכשיו יש כאן עוד פרט שקודם לא דיברנו עליו. הפרט הזה, זה כתוב בעוד זין, מי שיש לו ספר, ודע שלפעמים קודם כל דבר על דבר שהוא נעלם לגמרי, זה לא בתחום, לא בתחום של ההכרה האנושית, וגם לא בתחום של תורת הנפש. כאן הוא מדבר קודם כל בצורה כללית לגמרי, בצורה כללית. לפעמים כשהרע רואה, הרע זאת אומרת הרע הרוחני, הקליפות, כשהרע רואה שהטוב משתוקק, הוא ממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, אז הם מתגברים על הטוב ביותר ומביאים אותו לתוך העלמה היתרה. בשביל להסביר את זה, בעצם מה אכפת לה, מה אכפת לקליפות אם יוציאו מהם את הטוב? מה הקליפות צריכות את הטוב? בשביל מה? מה?
מזה יש להם חיות.
מזה יש להם יותר חיות. יש להם הרבה יותר חיות. אם יש להם רק את מה שהקציבו להם בבריאה שלהם, אז החיות שלהם היא כזאת, היא מאוד מינורית. לא, לא. גם הכוח שלהם לפתות בני אדם לעשות רע, הוא יותר חלש. הוא בגבול כאילו... לא מגיע מין טירוף כזה שאפשר להתגבר עליו. אבל מאיפה לפעמים מגיע שבן אדם נתקף במין טירוף שהוא לא יכול, הוא כביכול נראה לו, נדמה לו, או שזה טירוף לא מי יודע מה, אבל זה פלוס דמיון מאוד חזק, שנראה לו שפה הוא כאילו, זה לא הוא, זה, הוא חייב. ואז הוא חוטא, הוא פוגם ועובר את הדרך ועושה כל מיני דברים אשר לא יעשו. מאיפה זה מגיע? זה מגיע בגלל שהכוח של הקליפות התגברו. זה בעצם הסוד של עבירה גוררת עבירה. בן אדם עושה עבירה, ואז זה שיהודי עובר עבירה, זה נותן לגיטימציה, לגיטימציה בשורש, בעניין, לגיטימציה לזה שהנה, הכל בסדר, עברתי עבירה, והשמיים לא נפלו עליי. זה עצמו מחזק את הקליפה. כי הקליפה, גם הקליפה הרוחנית, קליפה רוחנית, אנחנו לא מדברים על כישוף ולא מדברים על שום דבר, אנחנו מדברים על השקפת עולם. לא השקפת עולם של בני אדם, לא בתחום האנושי, אבל תרבות, מין כוח כזה, משהו מופשט שבני אדם יכולים להזדהות עם זה. נגיד, אם מישהו היה מגיע אני לא יודע מאיפה, ויוצר איזה תזה שהיא הפוכה לגמרי מהטבע שלנו, אף אחד לא היה הולך אחריו. אבל אם מישהו מגיע, מי שיגיע ויכשיר את השקר או את התאוות או את הגניבה או דברים כאלה, אז יד שיש לנו נטייה לזה, אנחנו נלך אחריו. עכשיו, אבל הוא צריך כוח. נגיד, אם ניקח דוגמה של בן אדם שבא, מישהו יוצר תנועה חברתית, כמו בסיפורי מעשיות, בסיפור של הבעל תפילה. כל אחד יצר לעצמו איזה רעיון שמסביב לזה מתגבשים כולם. אחד היה רעיון של כסף, אחד היה רעיון של כבוד, אחד היה רעיון של ניאוף, אחד היה רעיון של רציחה. כל אחד היה רעיון אחר. ואנשים הלכו אחריו, וזה אנשים הלכו אחריו, אנשים כאלה שיש להם נטייה כזאת. אבל מאיפה יש לבן אדם, הרי בדרך כלל העולם לא עובד ככה. אם תשאלו בן אדם מתורבת, אז אולי להגיד שהעיקר זה הכסף. אחרי ככלות הכל, יש דברים שיש להם ערך יותר. ובוודאי שהוא להגיד שהעיקר זה רציחה. כן, אז זאת אומרת שיש לפעמים התגברות, שם בסיפור זה נקרא רוח שערה. יש התגברות של הקליפה, שהקליפה מתגברת, ואז נוצר מין כוח לטשטש את הדעת של בני אדם, ובני אדם מקבלים גם רעיונות הבל כאלה. זה התגברות של הקליפה. מאיפה הקליפה מקבלת כוח? מאיפה היא מתגברת? היא מתגברת מהאבונות שלנו. אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לקחת אחריות. חוקיו ומשפטיו לישראל. יהודי צריך כל יום לשפוט את עצמו אם הוא נראה כמו יהודי. לא רק אם הוא מילא את הפרוטוקול שהוא קם בבוקר והלך לבית כנסת וזה, אלא אם כל מהלך הנפש שלו הוא מהלך נפש יהודי. כן, כשהקדוש ברוך הוא רוצה יהודי, אם אני היהודי שהשם רוצה אותי, או אם אני היהודי שהשם ראה לפני שנולדתי, איזה יהודי אני אמור להיות? אם אני היהודי הזה, זה חוקיו ומשפטיו לישראל. לעשות משפט, אם אני נראה כמו ישראלי, כמו ישראל באמת. וזה צריך לקחת אחריות. אם אנחנו לא נראים ככה, אז אנחנו מחזקים את הצד שכנגד. והצד שכנגד מקבל כוח. עכשיו, אם יש צדיק בעולם, שהצדיק הוא בדיוק הפואנטה של הצדיק זה לא רק זה שהוא תיקן את כל הרע וכל זה, הפואנטה של הצדיק זה שהוא למטה, כמו שראו את נשמתו לפני שהוא נולד, את מלוא הפוטנציאל שלה הוא מילא את זה. זה הצדיק. עכשיו, הוא בדיוק אנטיתזה לבן אדם שלא נראה כמו ישראל. הוא כן נראה כמו ישראל. הרמב״ם מתאר את הצדיק, אז הוא אומר, עליו נאמר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. והצדיק הזה, הוא רואה את ההתפארות בכל הישראלים. ככה התחלנו את התורה. הוא לא רק בעצמו הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתפאר גם בקטנים, בכולם. זאת אומרת שהוא יכול לפזר את הערפל הזה ולהודיע לכל באי העולם, כאילו, וגם לקליפה הרוחנית, שלמרות שהבן אדם הזה חטא, החיות של הקדושה שלו לא שייכת לך, היא שייכת לו, ואין לך שום זכות להחזיק את זה. מתי זה מתבטא? מתי שהצדיק מדבר דיבור אמת. דיבור אמת בהקשר הזה, זה צריך להבין. כל אחד מאיתנו, אם אני אומר שעכשיו השעה הזאת וזאת איזה אמת, אז אמרתי, דיבור אמת. מה זה דיבור אמת של הצדיק? הנקודה של דיבור אמת של הצדיק, שהצדיק מפזר את הערפל הזה, שמראה לנו שהאמת היא שלנו. הוא מראה לנו שאמת השם לעולם. כל האמת שיש בעולם באה מהשם. זה דיבור אמיתי. הדיבור הזה, הוא כמו שאומרים, הוא מכה ניצחת לקליפות. כי הקליפות, כל המהות של הקליפה, זה להגיד שיש עוד משהו. זה המהות של קליפה. עכשיו, כשהצדיק אומר דיבור אמת, והטוב שבתוך הקליפות מתחיל לזוז, מתחיל להזדעזע, הוא מתחיל, זה כמו שמנשימים אחד שאיבד הכרה, ופתאום רואים שיש לו דופק. אבל מי שרוצה אותו מת, או מי שרוצה אותו כפור, אז זה מפחיד אותו. אז הוא לוקח, תוקע אותו לתוך איזה מקום בלי חמצן, או לתוך איזה פרישידר, או לתוך איזה משהו, והוא מקווה ששם הוא ימות. הוא לא יכול להתחצף להרוג אותו, אבל כמו שאומרים, זה קורה הרבה בחברה האנושית, שבמקום שאין תורה ואין יראת שמיים ואין כלום, פתאום איזה, בדרך כלל בגיל צעיר זה קורה, פתאום איזה מישהו נחשף לאיזה דיבור אמיתי או למשהו כזה, הוא מגיע הביתה, מתחיל לשאול שאלות, כן? ואסור לשאול שאלות כאלה. זה שאלות של כפירה, ובסוף עוד, אולי עוד פעם יבוא הביתה עם תפילין, רחמן על יצלן. אז מה יהיה? אז יש נשק, הנשק הוא הליצנות. כן? כל מיני סוגי ליצנות. ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות, אנחנו יודעים את זה מהקדמוני. זה נקרא שכאילו זה SOS, זה קריאת הזקה של הקליפות שהולכים לגנוב את בלעם מפיהם. כן? אז מה הם עושים? הם מתגברים על הטוב ביותר ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה. הם מעלימים את הטוב עם כל האפשרות שיכול להיות. מה פירוש הם מעלימים את הטוב? זאת אומרת, הם מנסים להדחיק אותו. הם כבר, הטוב מתחיל להתעורר. בן אדם שמרגיש שמשהו נסדק, נמאס לו כבר לשמוע את כל הבלבלה של העולם עם כל השקרים, הוא מרגיש שיש אמת באיזשהו מקום אחר, ואז זה מפחיד אותו. אז או שהוא הולך לבקבוק, או שהוא הולך לסיגריה, או שהוא הולך לא יודע, לדברים יותר גרועים אולי, הוא לא נותן לזה להפריע לו, הוא משתיק את זה. איפה זה נשאר? אבל זה נשאר באיזה מקום. זה נשאר עמוק בפנים. כמה שזה היה בפנים, עכשיו הוא גורם לזה שזה יישאר רק בפנים. גם קודם זה היה בפנים. עכשיו הוא גורם לזה שזה יישאר כל כך עמוק, שלא יהיה לזה סיכוי לצאת אי פעם. ככה נדמה לו. בסוף איפה זה יוצא? זה יוצא אצל הילדים שלו. הילדים תמיד קולטים מההורים בדיוק את הדברים שההורים מדחיקים. מוכר? מאוד. אם זה משהו שלילי, אז צריך לטפל בזה, לא להדחיק את זה. אם בן אדם מדחיק, אחר כך הוא אומר, אני גידלתי את הילד, וואי וואי וואי, כל כך יפה, ובסוף הילד שהכי הרבה השקעתי בו, בסדר, בעצמך לא טיפלת, טיפלת בו. אבל אתה בעצמך, את כל האיחס, אתה הדחקת. זה לא חוכמה להדחיק. זה חוכמה לשים את זה על המסך, ולמחוק את זה שם. לא להדחיק את זה שזה הרבה בינה ש... כאילו אסור ללחוץ על הכפתור הזה ואסור לראות את זה. זה לא נכון. מה שהם עושים, הם מדחיקים, ואז הילדים שלהם, הילדים שלהם מצלמים את זה, והם הם נולדים. הם בסוף, הטוב עובר אליהם. זה לא סתם, הטוב גם מבחינה רוחנית. הטוב הזה עובר אליהם, כי הרי הבן אדם הכניס עצמו למצב שאין סיכוי שהטוב יתעורר אצלו. מן השמיים הרחמים על הטוב, אז הטוב הזה עובר אליהם. כשהטוב עובר לילדים, אז הילדים חוזרים בתשובה. זה מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם, דהיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב. הם מתחילים לחשוב, מה זה נקרא לחשוב על זה מחשבות? איך לחסל את זה? זה נקרא לחשוב על זה מחשבות. זה ביטוי, מה המקום של הביטוי? אני לא זוכר. מה? לא זוכר. יש לזה מקום. יש לזה מקום. יש וחשב מחשבות לבלתי ידח מנו נידח. אבל לחשוב עליו מחשבות...
עוד מחשבות.
כן, אבל יש לחשוב על מישהו מחשבות, זה, יש, במקורות יש פעם אחת בהקשר לא טוב, כאילו לחשוב על המחשבות בשביל לחסל אותו. אם אני זוכר, אני אגיד, אני לא יודע. דיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב, ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך העלם והסתר יותר בפנימיות מחשבתם. ואזי יוצא הטוב על ידי הולדה שמולידים, כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם כנל, ומשם ההולדה. ועל כן יוצא הטוב בזרע הילודים, ואז אין כוח בהרה של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכם. לרע אין כבר כוח, כי הילודים האלה הם עוד לא עשו רע כזה, כל כך רע כמו ההורים שלהם. ומצד שני, הטוב נמצא אצלהם. אז אם הרע לא מתגבר, מה קורה, מה מתגבר? הטוב מתגבר. ואז זה יוצא הטוב על ידי הילודים, ונעשים גרים. זה כאילו היה המאמר המוסגר, וגם הקטע הבא, הוא מראה את זה שזה כתוב בשני פסוקים בתנ"ך, בתהילים ובחומש בראשית. זה מרומז, אבל בסוף נראה שזה שייך לכל העניין. וזה בחינת השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. זה פסוק קשה. איך זה... איך זה ה... איך הפשט של הפסוק הזה? אני לא הסתכלתי, אבל פעם כן הסתכלתי, שכחתי. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. רבנו מסביר לפי התורה שהוא לימד עד עכשיו, בכתוב זה בחינת הטוב שיוצא על ידי בחינת הכתב כנת. אנחנו ראינו בשבוע שעבר, אפשר להסביר את זה טיפה יותר עכשיו, שגוי כותב ספר. גויים כותבים ספרים. הרבה פעמים מגיע גוי אחר, ובגלל ספר שחבר שלו גוי כתב, הגוי הזה רוצה להתגייר. קורה דברים כאלה בעולם. על מה הגוי כתב ספר? הוא כתב ספר על עניין מופשט, על עניין עמוק. ויכול להיות כל מיני דברים. או שהספר עצמו מפריך כל מיני תזות. והגוי נשאר בלי התזה השטחית שהוא התרגל אליה, ואז הוא ממשיך לחשוב, הוא ממשיך לחשוב, הוא מגיע לאמונה אמיתית. הוא לא חייב דווקא להתגייר ולבוא לבית כנסת להניח תפילים, אבל הוא מתגייר מבחינה זאת שהוא מאמין באלוקים אחד, ובלי סגנים ובלי מנכלים ובלי כל זה. זה נקרא גר בכוח, הוא לא גר בפועל. יכול להיות שהוא באמת יקיים את כל שם המצוות בני נוח. ולפעמים... זה אחרת יוצא, הגוי שכותב מזהים אצלו איזושהי סתירה פנימית בתוך הכתיבה שלו, וזה גם אפשר לזהות גם בכתיבה עתיקה של גויים, לא צריך דווקא שגוי יכתוב היום אחרי שהצדיק דיבר. הצדיק אומר דיבור אמת, ואז נפתח המוח לאנשים, ואז הם פתאום הם לוקחים עוד פעם את ספרי הדת העתיקים שלהם והם רואים שמשהו לא מסתדר. ואז זה נקרא שהם מוצאים בספריהם ההפך אמונתם. והרבה היו כאלה שהם התגיירו בגלל זה. עכשיו, הכתיבה הזאת היא לא כתיבה של יהודי. כמו שכתוב אצל מרדכי, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. מי כתב? הסופר של המלך כתב. מרדכי יגיד, הסופר של המלך כתב דברים טובים. היהודי צריך רק לדבר דיבורי אמת. אז זה בחינת הטוב שיוצא על ידי בחינת הכתב כנב. זה השם יספור בכתוב עמים, ועל ידי זה, זה מגיע הטוב הזה, אם זה לא מתבטא אצלהם, אז זה מגיע לבנים שלהם. זה יולד שם סלע שנתלבש הטוב בילודים ויוצא על ידם כנזכר לאל. עכשיו, יש לפי איזה סיפור מסוים, לא נוגע עכשיו כל הסיפור, אבל שדבר כזה יכול לקרוא גם אצל יהודי, לא אצל גוי, שיהודי מתעורר להתקרב לאיזה מדרגה שבקדושה, ואו שהוא פוחד מזה, או שזה לא מתאים לחינוך שלו או משהו, והוא מדחיק את זה, ואחר כך מה שהוא מדחיק, הבן שלו בדיוק הולך בדרך הזאת. שהוא כאילו מסר את הנפש לא להיות שם, אז בדיוק הילד שלו הולך לשם. זה גם יכול להיות. זה גם בחינה כזאת של זרע ילודי. וזה שפירוש רש"י, זה יולד שם שהם ישראל שנטמעו באקו. אז לפי זה זה מובן לגמרי, השם יספור בכתוב עמים, השם מספר סיפור בכתיבה של העמים, ועל ידי זה הניצוצות הקדושים שמפוזרים בין העקום, הם חוזרים לעם ישראל. היינו בחינת הטוב, הישראל שנטמעו בעקום, אז רש"י אפשר להבין שמדובר נישואי תערובת. אבל כאן הוא מסביר בחינת הטוב הכבוש אצלם, בחינה רוחנית, שהם בחינת חלקי נשמות ישראל כנ"ל. זה פסוק אחד, זה פסוק בתהילים. הפסוק השני הוא פסוק בפרשת ויחי, בבראשית. זה בחינת לא ישכב עד יאכל טרף. זה בחינת שלמות המזבח כנ"ל. המזבח נבנה בחלקו של שבט בנימין. ובעצם הוא היה אמור להימצא בחלקו של שבט יהודה. מבחינה גיאוגרפית, ירושלים שייכת לבנימין, אבל מקום המקדש שייך ליהודה. ואף על פי כן, שחילקו את יהודה ובנימין, יצאה רצועה של אדמה, של שטח בנימין, ונכנסה לתוך המקדש, ועל הרצועה הזאת, כל המקדש היה בנו בחלקו של יהודה. הרצועה, המזבח עמד בחלקו של בנימין. מדוע המזבח עמד בחלקו של בנימין? יש שכתוב על בנימין, בנימין זאב יטרף, והמזבח חייב לעמוד בחלקו של טורף. מה זה הטרפה הזאת? למה בנימין הוא זאב שהוא טורף? מה כל העניין הזה? כולנו משולים שם לחיות. אחד נחש, אחד אריה, אחד זה, כולם, אבל בכל אחד יש איזו כוונה. מה זה נקרא לטרוף? בעברית יותר מאוחרת, בעברית של המשנה, אז לטרוף, זה, אני אמרתי את זה, מי זוכר? מי היה פה אז? מה? לטרוף הכוונה, לטבוע את הזכויות שלי, שיש עליהם איום. למשל, אם אני הלוויתי למישהו סכום גדול של כסף, עכשיו פתאום אני רואה שהוא לאט לאט מוכר את כל הנכסים שלו, את כל הנדלן שלו הוא מוכר. אני צריך לשים לזה ברקס. הוא רוצה לברוח לאמריקה, ולי אפילו לא יהיה מאיפה לגבות את החוב. לך תחפש אותו. אז אם אני מראש, אני לא יודע איך החוק היום, אבל במשנה, אם אני נותן הלוואה ואני מקבל בתמורה שטר, הוא לא יכול למכור את הקרקעות שלו עד שהוא לא משלם לי את החובות. עד שהוא לא נותן לו אישור שהוא שילם את החובות. אף אחד אסור לקנות אצלו. מי שקונה אצלו שם את כספו על קרן הצבי. אני יכול לבוא ולקחת את הבית או את האדמה או את מה שזה לא יהיה. למה? כי אני קודם. אני נתתי לו כסף. למעשה זה כאילו שאני קניתי ממנו את הרכוש. בינתיים השארתי אותו שם. מה, נזרוק אותו החוצה? האקט הזה שאני בא אל מישהו, יכול להיות שהוא כבר שלישי או רביעי, ואני מוציא ממנו, זה נקרא לטרוף. בעצם אני לא טורף שום דבר, אני לוקח את שלי. ויש בתנ"ך, יש גם את הביטוי הזה בצורה אחרת, למרות שזה בעיקרון זה עברית של המשנה, ואין דומה לשון חכמים ללשון מקרא, אבל יש גם ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. גם אצל היונה בפרשת נוח, הנה עלי זית טרף בפיה. אמרה יום וזנתיים מרורים כזית ביד הקדוש ברוך הוא, לא ביד בשר ודם. להביא טרף לביתו, זה גם בעברית של היום, אנחנו מדברים על... זאת אומרת, אני מביא להם את מה שבאמת מגיע להם. ובצורה כזאת, ותקום בעד לילה ותיתן טרף לביתה, זה... המלכות יורדת לעולמות התחתונים, ושם יש כל מיני ניצוצות שנמצאים במקומות שלא אמורים להיות, אז אנחנו צריכים לעלות אותם עד מקום מסוים, משם היא מעלה אותם מעלה. ובמילה טרף מרומז הגמטריה של המספר של הניצוצות, יש רפח ניצוצות, ריש פי חט ניצוצות, עם הכולל, עם המקיף של הכל ביחד, הכוח של הכל ביחד, המספר הוא ריש פי טט, זה בדיוק המילה טרף. וזה גם הסוד של הקורבנות על המזבח. בעצם לא מובן כל כך מה זה, לוקחים כבשה, מעלים אותה על המזבח, והנפש שלה עולה למדרגה מאוד גבוהה. נו, מה פעלתי? קירבתי כבשה להשם יתברך. מה כאן כל הסיפור? זה לא מובן. אבל התכלית היא שכל העולם כולו יעלה להשם יתברך. ולתקן עולם במלכות שין ד' י' לא כתוב רק וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יש גם לתקן עולם במלכות שין ד' י'. ולתקן עולם זה כולל, דומם צומח חיים מדבר, על המזבח היו שמים מלח ומים ויין וקמח ובעלי חיים. כן? והתשובה של האדם זה היה כמו שהמדבר עולה על המזבח. אז זה הטרף. ולכן המזבח זה העלאת הניצוצות, זה ותיתן טרף לביתה. לכן המזבח צריך להיות בחלקו של טורף. לבנימין היה את הכוח המיוחד הזה, בנימין נקרא צדיק תחתון, הוא שייך לספירת המלכות, לא ניכנס לפן הקבלי של הדברים האלה, אבל בנימין הוא נקרא הרי על שם ארץ ישראל. האשת חיל וארץ ישראל זו אותה בחינה רוחנית. למה בנימין נקרא ימין? למה הוא נקרא ימין? כי ארץ ישראל יחסית לחוץ לארץ, זה כמו ימין ויחסית כל השבטים הרי נולדו, הוא היה הצבר היחיד בין בני יעקב, היה בנימין. אז הוא קיבל את השם הזה, והוא שייך למלכות יותר. ואז המלכות עושה את העבודה הזאת, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. זה התואר של טורף במזבח. ללקט חזרה את הניצוצות של הקדושה, לשים אותם במקום הנכון, שהם לא יהיו בגלות. הם סובלים בגלות.
יש לזה קשר עם טריפה, לטרוף, טרף בקלפי, לערבב. יש לזה קשר?
יכול להיות שיש קשר, ויכול להיות שיש קשר כמו להשריש ולשרש. כי לטרוף זה להוציא מהערבוביה ולשים במקום הנכון. וזה יכול להיות שזה כאילו... אנחנו גם אומרים להטריף את הדעת, טירוף הדעת. אז בפסוק כתוב, לא ישכב, זה מדובר על עם ישראל, הוא לא הולך לישון עד יאכל טרף. זאת אומרת, עם ישראל לא שקט על שמריו עד שהוא לא מעלה את כל הניצוצות. זה על פי פנימיות, זה הפירוש של הפסוק. זה בחינת שלמות המזבח כאן. מה זה שלמות המזבח? למדנו שהמזבח צריך להיות לו קנטים חלקים, שהציפורן לא תיתקע בהם. מבחינה מנטלית, אם מתרגמים את זה, כאילו עבודת השם, הקרבה לקדוש ברוך הוא, צריך להיות חלק לגמרי ולא שהאגו לא ייתקע שם. זה ברור? שבן אדם לא יעשה שום דבר לצורך עצמו. זה פגם המזבח. וגם העבודה הזאת של העלאת הניצוצות היא לאו דווקא תמיד על ידי מצוות. מצווה לעשות לשם שמיים זה גם לא פשוט. בפעמים גם מצווה לא עושים לשם שמיים. אבל לאכול לשם שמיים זה יותר קשה. או להרוויח כסף לשם שמיים. וזה נדרש, זה שלמות המזבח. לא ישכב עד יאכל טרף. והחלק השני של הפסוק זה דם חללים ישתה. ותרגומו מנכסי עממי העירת. היינו בחינת גיירים עניו. תרגום מתרגם, דם חללים משתה, זה מטאפורה. מה זה דם חללים משתה? הוא יורש את הנכסים של אומות העולם. מה פירוש לרש את הנכסים של אומות העולם? אומות העולם הם חללים? מה זה? מה פירוש המילה חלל? יש לי פירושים. גם פה יש חלל. אם לא היה פה חלל, לא היה לנו איפה להיות. ויש חלל שנופל חלל, אדם נופל חלל. ויש ליבי חלל בקרבי, שהוא הרג את היצר הרע, שם שני הפירושים נפגשים. היצר הרע נפל חלל, והלב שלו, יש שם חלל ריק, עכשיו הוא יכול להכניס את היצר טוב. אבל על כל פנים, כשאנחנו מדברים על... חללים, יש הרבה חללים בעולם שלא, הם לא, הם לא מיתים ולא הרוגים, אלא הם חללים מבחינת גילוי אלוקות. שבני אדם עם הגאווה שלהם, עם הכוחי ועוצם ידי, הם עושים חלל. הם עושים חלל למקום פנוי. וכמובן שזה לא אמיתי. אבל על ידי זה נופלים הרבה ניצוצות לקליפה. כמובן שבן אדם שזה התפיסת עולם שלו, אז כל מה שהוא עושה, הוא לא עושה בצורה אגונה, ואפילו אם הוא עושה בצורה אגונה, המוטיבציה שלו היא לא אגונה. אז יש שם הרבה נכסים, וכל אדם יש נכסים, יש לו את הכישרונות שלו, יש לו את הרגשות שלו, את האופי שלו, את הכוחות האלה שהוא מוריש לילדים שלו, יש לו גם את הנכסים הפיזיים שלו, הגשמיים, יש כל מיני דברים, יש רעיונות שהבן אדם מוגה, כל אלה הם הנכסים שלו. אבל הנכסים האלה נמצאים במקום של כוחי ועוצם ידי, של חלל. כשמעלים את הניצוצות האלה, אז זה כמו לגייר גירים, מה שלמדנו בתורה. זאת אומרת, אני לוקח איזה רעיון, שהגה אותו או יהודי שטוען כוחי ועוצם ידי, או גוי שטוען כוחי ועוצם ידי. הוא לוקח קרדיט על הרעיון לגמרי. וזה הרעיון שלו. עכשיו, אם יש נקודת אמת ברעיון, אז למצוא את נקודת האמת בלי כל הבלבלה מסביב, ועם הנקודה הזאת לעבוד את השם יתברך. אז זה נקרא שמוציאים את הטוב, מעלים אותו חזרה לקדושה, אז אנחנו יורשים את נכסי החללים. ודם חללים משתה. למה זה נקרא דם? כי זה נותן הבן אדם שהוא בתוך החלל, בתוך החלל הפנוי הזה, בתוך המקום שהוא חושב שהוא לבדו ואין זולתו. הבן אדם הזה יש לו המון אנרגיה מזה שהוא גילה איזה רעיון חדש, או מזה שיש לו כסף, או מזה שמכבדים אותו. וזה נמצא במקום לא טוב. עכשיו כשמוציאים ממנו את הנקודה, את הפואנטה, ועושים את זה טוב, אז העניין שלו במשך הזמן מחביר והולך ומתבטא. לא לעולם ואיזה מחזיק. כי מה שנשאר שם זה רק החיצוניות. זה נקרא שיורים אותה, יורשים אותה. וזהו, בנכסי הממיה, היינו בחינת הטוב שנתכסה אצל האקום, אצל העובדי כוכבים ומזלות, שהביא אותו באלם והסתר בפנימיות מחשבתם כנל, שיוצא על ידי זרע ילודים ונעשים גירים, ועל ידי זה נשלם המזבח, כנזכר לאל. אמר קודם שאם בני ישראל לא עובדים את השם כמו שצריך ולא מתעסקים בענייני היתר לשם שמיים, אז הגילוי אלוקות שנוצר על ידי זה שבאים גרים, זה מחזיר אותם בתשובה, זה מתקן אותם. עכשיו, זה הכל היה שני הערות צדדיות. כל מה שלמדנו היום, חוץ מהקטע הראשון, הכל היה הערות צדדיות. עכשיו, מכאן הוא מתחיל להסביר לפי זה את את האגדתא בגמרא. ופה יש עניין שלא היה קודם, וזה פירוש רב ספרא משתאה. זימנא חדא אבי קזלינא בספינתא. פעם אחת היינו הולכים בספינה, וחזינא נהוג כעברה, ראינו דג, דג גדול, דאפיק רישא ממאיה, הוא הוציא את הראש שלו מהמים, ואית לקרנה, ויש לו קרניים, דג עם קרניים, וחקק עליו, וחקוק עליהם, וחקק עליהם, כתוב פה, לא יודע, חקוק על הקרניים. מה חקוק על הקרניים? אני הבריאה הקלה שבים, אני הבריאה הקלה בים, קלה, לא שוקלת, ואבינה שין פרסה, ואני אורכי 300 פרסאות, אין דג באור של 300 פרסאות, ואם יש דג באור של 300 פרסאות, אז זו לא הבריאה הכי קלה בים. זאת אומרת, הדבר הזה טעון ביאור, מה העניין, ואין כאן, ואין גם דגים עם קרניים. שמעתם פעם על דגים עם קרניים? וחקוק על זה משפט, איך לקרוא את זה בארמית? ואבי נשין פרסה, ואזילנה לפומה דלוויתן, ואני עכשיו הולך לפה של הלוויתן שהוא יאכל אותי. אמר רב אשי, ההוא איזה דיימה הווה, זה עז ים, דבחישה, שהיא חופרת, ואית לקרנה. מה אומר הרשב"ם שם בגמרא? בריאה קלה מבריאות קטנות שבים. לפומד דלוויתן שיוכלני היום. איזה דיימה, שכל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה, לשחיטת חולין. כך כתוב במסכת חולין. דבחי שהחופרת הים בקרניה לבקש אחר מזונותיה. אז בדיוק איך מסבירים את הסיפור הזה, יש הרבה, יש ספרים שנכתבו על הסיפורים האלה בגמרא, יש ספרים שלמים שנכתבו מסביב לסיפורים האלה, מה הכוונה בזה? כאן רבנו הולך באיזה דרך, בדרך שלו, חזינה דהי, היי קברה דאפיק רישא ממאיה, קברה זה בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראלים הגירים ענב. כי דגים אסיפתן היא מתארתן, זה בחינת חלקי הנשמות, בבחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. ובבחינת גרים, בבחינת נדיבי עמים נאספו, ועל שם זה החכמים נקראים בעלי אסופות שמאספים הטוב עם הגרים. עוד מעט נחזור לזה. על כל פנים מדובר על הטוב שזה חלקי נשמות ישראל, זה הדג הזה. וזה הטוב עם הגרים, אפיק רישא ממאיה, היינו שמוציא את השכל משטיפת מים הזדונים, שהוא הכסילות השוטף על השכל כנראה. זאת אומרת, מדובר על אדם שהטוב שבו מתחיל להתעורר. כל הזמן הטוב היה שטוף עם כל מיני, רעיונות הבל, עם כל מיני אקטואליה, עם כל מיני, לא יודע מה. קיצר, לא נתן לטוב שלו להתעורר. יום אחד הוא, לא יודע, קרה לו משהו, היה באיזה מקום רחוק, לא שמע הרבה דיבורים והרבה זה, הטוב התחיל להתעורר אצלו. ואבי לקרנה, וחקק עליי הוא ענה בריאה קלה שבים, ואבי נשיל פרסה, ואזין לה לפומיה דלוויתן. קרנה זה בחינת צדקה, שהוא בחינת הון יוסיף רעים ענל, שהוא עיקר על קרן הקיימת לעולם הבא, כמאמר מונבז, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. קרן, הוא מסביר, לא מלשון קרן, קרן, אלא מלשון קרן ורווח. והיה לו קרניים, לטוב הזה יש קרן, הקרן הזאת זה הצדקה. וחקק עליו, אני על ידי הצדקה נעשה חקיקה בחינת כתב הנעל, בחינת לשומו הולך בכל המדינות. זה מגיע לטוב הכבוש בין האקום ומאורו בתשובה לשוב לשורשו. כי הטוב זוכר את עצמו, ענה בריאה קלה שבים. היינו שאני למעלה מכל העולמות. ים זה כל העולמות, ישיות ספירות, והמם הוא ארבע עולמות, ארבע כפול עשר, בכל עולם ישיות ספירות. ויוד הוא בחינת החוכמה שמתפשט בכל העולמות. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, וזהו בריאה קלה שבים, היינו שכמו שהדבר הקל הוא צף למעלה, כן הנשמה שהוא הטוב הוא למעלה מכל העולמות. והבינן שין פרסה, היינו שהנשמה נזכרת שהייתה בבחינת ישראל, עלה במחשבה תחילה, והקדוש ברוך הוא נמלך בה בבריאת העולם, בבחינת הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, שנמלך בנשמותיהם של ישראל בשעת בריאת העולם. דהיינו שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזו כל כך, ועתה היא הולכת לכיליון והפסד. עוד מעט נקרא את הכל עוד פעם, אל תתיישב. עכשיו, רק רציתי להגיע לנקודה הזאת, כי זה בעצם הנקודה של כל התורה. והשעון הרי זז ללא הרף, ואם נתעסק להסביר את כל המסביב, לא נגיע לזה. הרבנו מסביר לנו קודם כל מה שהפואנטה, הנקודה העיקרית כאן, באיזה צורה מתעורר הטוב. זה לא אומר, בן אדם יכול הרבה פעמים לומר, הטוב שלי עוד לא התעורר, עובדה? לא קרה, לא, אין לי תובנה מיוחדת, אין לי... אבל זה לא נכון. אם בן אדם פתאום באמצע החיים, או באמצע עסקיו, הוא פתאום שואל את עצמו עם שאלה כזאת, רגע, לאן כל זה הולך? מה יוצא מכל זה? מי אני ולאן אני הולך? כאילו, הוא מתחיל להיזכר, הוא מתחיל לחשוב, רגע, אני הרי יהודי. הנשמה שלי באה מלמעלה. נשמות למדנו הן יותר גבוהות מהמלאכים. ואם הם היו בעולם עוד יותר גבוה, אז הן יותר גבוהות בשורש, נגיד, הנשמה באה מעולם היצירה, היא יותר גבוהה מהמלאכים של יצירה. אבל השורש שלה הוא בבריאה, גם שם היא יותר גבוהה מהמלאכים של הבריאה. וכן הלאה. בכל מקום שמדברים, תמיד הנשמות, חזל אמרו, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. תמיד הנשמה היא הכי גבוהה. ועכשיו, אני הולך עכשיו להיבלה בתוך חור שחור כזה, איזה קריש הולך לבלוע אותי ולרסק אותי אחרי שתי יקות לא ישר מני כבר. פשוט חבל עליי. התחושה הזאת שחבל עליי, זה התחלה שהטוב שמתעורר. לא צריך להיות שפתאום הוא יהיה לו איזו התגלות נפלאה, והוא יראה פתאום, ויראה את השם יושב על כיסא רם וניסה. עצם העובדה שהוא חושב, וואי, חבל עליי. אם הטוב לא היה מתעורר, אולי הוא חושב חבל עליי. יש לפעמים שבן אדם יכול לקרוא 100 ספרי מוסר, ולהישאר בדיוק אותו דבר. כי הטוב עוד לא התעורר אצלו. יש לפעמים שהטוב מתעורר אפילו אם הוא לא מסתכל בכלום. עצם זה שהטוב מתעורר, זה כבר מתחיל לחשוב, רגע, מה יהיה ממנו? המחשבה הזאת, זה התחלה טובה. למרות שהיא גורמת לו, כאילו עצבות רוח, הנמיכות רוח, וזה לא, זה לא סימפטי מחשבה כזאת. אבל המחשבה הזאת, היא תגרום לו לחזור חזרה, להתעורר. איפה זה כתוב בגמרא? כתוב שהדג הענק הזה, עם הקרניים, כתוב על הקרניים, כתוב שאני הכי קל מכולם, זאת אומרת, אני הכי גבוה מכולם. אם אני קל, אז אני גבוה. כן? דבר קל צף למעלה. ואחר כך הוא מסביר למה הוא קורא לעצמו 300 פרסה, אז הוא מסביר בהמשך. ואני הייתי במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני הולך להיבלע על ידי הלוויתן. אני לא רוצה. זה ההתחלה של ההתעוררות. זה מרומז שם בסיפור הזה. עכשיו, אם עוד יש כמה דקות, ניקח את כל הקטע מההתחלה, מאיפה שהתחלתי לרוץ, ונלמד את זה קטע-קטע. נראה את זה עוד פעם. חזינן היי קברה דאפיק רישא ממאי, ראינו דג שמוציא את הראש מהמים. קברה זה בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראל עם הגירים הנ"ל. איפה, מה פתאום הטוב מרומז בדג? מה זה שייך? אז הוא אומר, דגים אספתן הוא מתארתן. אם את כל דגי הים יאסף להם, כתוב שהמצון ובקר יישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם. אספתן מתארתן, הם לא צריכים שחיטה. מה המשמעות הפנימית של אספה? זה בחינת חלקי נשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. אז זה צריך להבין. יש על זה אריכות שלמה במקומות אחרים, יש איזה תורה במקום אחר בליקוטי מהר"ן. בליקוטי מהר"ן כתוב איך צדיק נפטר מן העולם. שמגיע זמנו להיפטר מן העולם, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך על נשמתו אור גדול מלמעלה, והצדיק מתגעגע מאוד להיכלל בתוך האור הזה. ובמשך החיים שלו זה קורה לו כמה פעמים, אבל היות שלא הגיע זמנו, אז הוא מצליח. אבל עכשיו שהגיע זמנו, הוא לא מצליח. זאת אומרת, כל הזמן הוא מצליח לעצור את עצמו. הוא מאוד מתגעגע, הוא מצליח לעצור את עצמו ולהישאר למטה. אבל עכשיו, כשהגיע זמנו, אז כבר אין שלטון ביום המוות. אין כבר כוח. אז זה שהוא מסתלק, הוא מתגעגע והוא נכלל בתוך האור. וזה נקרא, אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. הקדוש ברוך הוא שם לב אליו, אז הוא, עם זה הוא אוסף, הוא נשאב אל תוך ה... זה נקרא... ועל זה הוא אומר, הצדיק משול לדג, שאסיפתן היא מתארתן. הוא לא צריך את השחיטה, את חרבו של מלאך המוות. תכף נראה מה זה חרבו של מלאך המוות. אסיפתן היא מתארתן. למה הצדיק משול לדג? אז תכף נראה. קודם כל בוא נסביר מה זה המילה חרב. פעם דיברנו על זה לפני הרבה שנים. למה לחרב קוראים חרב? מה זה? זה מחריב את המציאות. מחריב את המציאות, ואז הפנימיות הולכת לחיות במציאות אחרת. ומה זה חרבו של מלאך המוות? חרבו של מלאך המוות זה מדובר על כאלה שהם יותר מדי מאוחדים עם הגוף שלהם, יותר מדי ככה אחד לגמרי עם הגוף. מובן הדבר הזה? שבן אדם מזוהה לגמרי עם הגוף. לגמרי. ואז כשהגיע זמנו של הגוף להיגמר, אז חרב עליו עולמו, אז כאילו אני הולך למות. זה נקרא, הוא מרגיש את חרבו של מלאך המוות. זה ביטול מציאותו. הצדיק הוא לא חי, הוא לא מזדהה לגמרי עם הגוף. הוא חי בתוך הגוף, הוא דואג לגוף, אבל הגוף זה רק הכתובת. זה הכתובת. בסדר, אז הוא עובר דירה. הממילא הוא לא צריך את החרב של מלאך המוות שהחריב את המציאות שלו. מה כן? הוא צריך שישאבו אותו כלפי מעלה. מתגלה אור גדול כזה ששואב את הנפש שלו כלפי מעלה. זה הסיפור של ה... ולכן גם הוא נקרא דג. זאת אומרת, בגלל שמשך כל ימי חייו הוא חי בתוך הגוף, אבל מחוץ לגוף, ביחד, הוא חי בתוך ספירה אלוקית, הוא חי בתוך עולם יותר גבוה, אז לכן הוא נקרא בשם דג. הדגים חיים באותו מקום, בתוך אותו מקום שממנו הם נבראו. הדגים נבראו מהמים, והם חיים בתוך המים, הם בלועים בתוך המקור שמחיה אותם. יתר הנבראים, הם יצאו מהיבשה, תוצא הארץ דשא, הם יצאו מהיבשה, אבל הם לא חיים בתוך היבשה, הם חיים על גבי היבשה. אז אותו דבר, סתם בני העולם, הקדוש ברוך הוא, המחשבה של הקדוש ברוך הוא יוצרת אותם, אבל הם חיים מחוץ למחשבה הזאת. המחשבה הזאת נראית מעליהם, הם פה, והסיבה לקיום שלהם זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה אותה. הצדיק חי בתוך הסיבה של הקיום שלו. הוא כל הזמן בדבקות עם המקור. לכן הוא נקרא בשם דג. ובגלל זה לא צריך לשחוט אותו. לכן לא צריך לשחוט את הדג. כן? זהו, זה הפנימיות של ההלכה הזו. וממילא, אם מדובר על דג, אז בעצם מדובר על... אז לדבר על צדיק, יש פעמים שמדובר על דגים, בתיקוני זוהר, בזה, שבעצם מדובר על צדיק. מדובר רק, זה רק מטאפורה כזאת של דג. אבל פה הרי הדג הזה הולך לאיבוד. הוא מתלונן על זה שהוא הולך לאיבוד. אז זה לא יכול להיות שזה צדיק. צדיק הרי לא הולך לאיבוד. לא תיתן חסידך לראות שחת. אז אם כן, מה כן? אז מוכרחים לומר שלא מדובר על צדיק, על אישיות של צדיק, אלא מדובר על הטוב, על הטוב הלא אישי, על הטוב הרוחני, המופשט. הטוב המופשט הזה שהוא עכשיו בגלות, בתוך הקליפה, כשהוא מתעורר בגלל הסיבות שדיברנו קודם, הוא מתחיל להזדעזע, הוא מתחיל להרגיש, חבל שאני אלך לאיבוד. עכשיו, אם הוא נמצא בתוך נפש אנושית, אז הנפש מתחילה להזדעזע. אז אם זה יהודי, הוא חוזר בתשובה. אם זה גוי, אז יכול להיות שהוא מתחיל לקיים שבע מצוות בני נוח. האם הזעזוע הוא מאוד גדול, והטוב שבו הוא מאוד גבוה, הרמב"ן אמר שגוי לא מתגייר. כשחז"ל אמרו גר שנתגייר, ולא גוי שנתגייר. גוי לא מתגייר. אבל אם גוי התגייר, אז היה בו ניצוץ יהודי. אז זה, 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 זה הסיפור של הגמרא שם. שהיה דג, זאת אומרת, בפנימיות הרי והמח כולם צדיקים. וגם הניצוצות שבקדושה שהם בתוך הקליפות הם גם צדיקים. אז כולם נקראים בשם דג, שהדג הזה בוכה על עצמו, למה הוא הולך לאיבוד, למה הוא הולך להתרסק בפה של הלוויתן, וזה שהוא בוכה על עצמו, זה עצמו משחרר אותו משם. וככה הכלל תמיד, לב נשבר, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. מה נשבר כשהלב נשבר? כשהלב נשבר, נשברים החומות של הקליפות שעוטפים את הטוב. ואז זה משתחרר. זה פחות או יותר מה שרצתי קודם כל כך מהר. ויש פה עוד כמה דברים. אבל כל פנים, זה הנקודה. עכשיו צריך להבין, כבר עוד דקה אנחנו צריכים לגמור, צריך להבין רק משהו אחד. בתורה הזאת יש כאילו שני חלקים. חלק אחד הוא מדבר על זה שהצדיק מקבל עיניים כאלה, צדיק אמיתי, יכול לראות איך שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל תנועה טובה שיהודי עושה. אפילו אם הוא מדרגה נמוכה והוא עושה את המצוות בדרך מצוות אנשים מלומדה, הוא עדיין לא, איך הוא אמר ביטוי, הוא אמר יהודי מתפלל ומדנד בתפילה והפאות שלו זזות. אז הקדוש ברוך הוא מתפאר אפילו עם זה. כאילו הדבר הכי, הכי רחוק שיכול להיות, זה הוא דיבר בהתחלה, זה הצדיק. ועל ידי זה הצדיק רואה את גדולת השם, הוא רואה גם את הקשר שיש בין כל פרט בעולם עם איזשהו פרט בעם ישראל. עם ישראל זה הנשמה של כל העולם. גם את זה הצדיק יכול להשיג. מילא הוא רואה את גדולת השם, ממילא מי שמקבל מהצדיק יכול לקבל איזושהי השגה כזאת בגדולת השם, שהוא יתעורר ביראה חדשה, באהבה חדשה, שהוא יצא ממצד אנשים מלומדה שלו. זה למדנו בתחילת התורה. אחר כך הוא אומר, יש לפעמים בן אדם שהוא, איך אמר פעם הרב מורגנשטיין, הוא אמר מקובלים פעם, הוא אמר, יכול להיות בן אדם שיקרא את כל, את כל כתבי החסידות מתחילתם ועד סופם, עם כל ההתעוררות ועם כל העניינים וכל זה, ושהוא יישאר כמו אבן. כן, יש מציאות כזאת. אנחנו אומרים, זה לא מדבר אליי. כך אנחנו קוראים לזה. אז יש כאלה שחושבים, בסדר, בואו נתרגם את זה לעברית מודרנית, נעשה חסידות מבוערת, מין, כל מיני כאלה. אבל הרבה פעמים זה לא הבעיה שלא מבינים. הבן אדם משופשף, הוא מבין, הוא גמר, למד בחמש ישיבות כבר, עוד 10 שנים כולל, לא חסר לו כלום. הלב שלו סגור. אז הוא מסביר שהלב סגור בגלל שהצדיק לא מצליח לעורר אותו. למה הצדיק לא מצליח לעורר אותו? הוא לא יכול לקבל דרך הכתיבה, דרך כל זה, הוא לא יכול לקבל, למה? כי יש אצלו עניין שנקרא פגם המזבח. זאת אומרת, בן אדם שאוכל לא לשם שמיים, אז הרי מהאוכל נהיה דם ובשר כבשרו. אז הוא לא כלי, הוא לא כלי לקבל התעוררות. אתה צריך לתקן את זה. לתקן את זה, זה עבודה, זה צריך לעשות תשובה, וצריך עזרה מלמעלה. וכתוב בזוהר שמתי שבא יתרו ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז נמשך גילוי אור גדול מלמעלה, כי למעלה היה נחת רוח מאוד גדולה מהדבר הזה, וככה זה בכל דור. כל פעם שבא גוי להתגייר, במקומות אחרים הוא אומר, כל פעם שמישהו חוזר בתשובה, גם אנחנו אם נחזור בתשובה, יהיה תענוג גדול למעלה. אבל הוא אומר, כאן הוא אומר את זה בצורה הכי רחוקה, כל פעם שבא גוי להתגייר, אז על ידי זה נמשך עלינו נמשך עלינו תוספת התערות הדלאלה, נמשך עלינו אור גדול, שעם האור הגדול הזה יותר קל לנו לקחת עצמנו, לאסוף את עצמנו, כמו שאומרים, לקחת עצמנו בידיים, ולהתחיל להיזכר שאנחנו יהודים גם מתי שאנחנו יושבים ליד הצלחת, ולאכול כמו יהודי. היה אצל חסידים, היה פעם שיר כזה, היום לא, המנגינה לא שרדה, נשארו רק המילים, פשוט אחרי כל המלחמות וזה, היה שיר שכשנוסעים נוסעים כמו יהודי, כשאוכלים אוכלים כמו יהודי, כשהולכים הולכים כמו יהודי, היה שיר עם כמה בתים, היה כאילו, בסדר, אפשר לשיר את השיר ועדיין, זה עדיין לא זה. עכשיו אבל איך, מה עכשיו, מכאן הוא מתחיל לדבר על כל הסיפור של הגירים, שהטוב שבהם מתעורר, וזה גורם להם לראות את השקר, אך שקר נחלו אבותינו, זה פסוק. נכון? זוכרים את הפסוק? אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. פתאום הגוי מתעורר ורואה, וזה עושה, ואז הוא בא לציון גואל, אז היהודי מתעורר, והיהודי יאכל לשם שמיים, וזה, וכולנו מקבלים אהבה ויראה. מה הקשר בין שתי התורות, בין שני חלקי התורה? יכול להיות שהקשר זה עבודה של הצדיק. עבודה של הצדיק זה כפול ומכופל. זאת אומרת, פעם, יש כאן שלוש פרטים בעבודה של הצדיק. פעם אחת בעבודה של הצדיק זה שהוא רואה בכל פרט בעולם קשר עם עם ישראל. הוא רואה מקבילות. זה שיש בעם ישראל, נגיד, כהנים לוויים ישראליים, אז אולי זה מקביל לדומם צומח חי. אני לא יודע. אני סתם אמרתי, סתם זרקתי, אבל הוא רואה תמיד את ההקבלה עד שזה מגיע לפרטים. זה עניין אחד. זה קשור גם עם זה שכשצדיק לומד תורה, אז הרי כל התורה כולה היא, כל יהודי יש לו עוד בתורה. וכשיהודי, סתם יהודי אפילו כשהוא לומד תורה, אז הוא מעורר נשמות, הוא מעורר שורשי נשמות למעלה, ואז גם כל העולם כולו שנברא בשביל ישראל, כל נשמה ישראלית מחיה חלק מהעולם, אז כל העולם כולו מקבל אור אחר. ויכול להיות שיותר קל בכל העולם לעמוד בניסיון, יכול להיות שיהודי יושב פה בארץ וקורא פסוק בתורה, לא יודע, בחלק תבל אחר, באיזה ארץ רחוקה, מי שעומד בניסיון, או גוי בניסיון שלו, או יהודי בניסיון שלו, אבל אם היהודי הזה יש לו שייכות לאותו חלק תבל, זה החלק שלו בעולם, והדיבורים האלה גם יש להם שייכות לאותו זה, אז יכול להיות ששמה אותו אדם עומד בניסיון. כי הכל קשור. אז קודם כל, מי שרואה את הדברים האלה זה הצדיק. צדיק יכול לראות את הקשר. ובאמת היו צדיקים שלפעמים אמרו לבן אדם, אתה צריך להתמקד יותר בלימוד כזה, או שאתה צריך להתמקד יותר לדאוג למקום פלוני, אולי להיות שם, לעזור שם, לעשות שם גמח, או ללמד תורה באיזשהו מקום, או כל מיני, כי הם ראו את הקשר בין האנשים, בין המקומות ובין חלקי התורה. אנחנו לא רואים. אז הקדוש ברוך הוא עושה את הקשר, אבל הצדיק משיג את זה, והוא מתעורר מזה, ועל ידי זה אנחנו מתעוררים. הדבר השני זה הקשר של היהודי עצמו עם התורה. לא רק כל חלקי העולם עם היהודי, היהודי עצמו. הוא רואה בכל נקודה של יהודי, הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו. והדבר השלישי זה שהוא רואה איפה שיש איזה טוב בעולם. אפילו טוב שבני אדם לא רואים אותו. קודם, בהתחלה דיברנו על כל העולם, דיברנו על השורה, יש איזה הר, איזה עמק, איזה, כולם רואים את זה. הצדיק רואה בזה את יד השם, וכולם רואים סתם איזה טופוגרפיה. אבל עכשיו הוא מדבר על משהו שאף אחד לא רואה אותו. מי יכול לעלות בדעתו שבתוך המן היה המן מזרע המלאק, מזרע הגג, המן האגגי, אז בני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. אז את אומרת שבאמן היה איזה נקודה, זרע הילודים שלמדנו, באמן הייתה איזה נקודה שהתבטאה בכמה דורות אחר כך ברבי מאיר או ברבי עקיבא. כתוב שם מי זה היה. הגמרא מספרת מי זה היה שהיה מבני בניו של אמן, והוא לימד תורה. הוא לא סתם למד תורה, הוא לימד תורה, היה אחד מגדולי התנאים. זה אף אחד לא יכול לראות. הצדיק יכול לראות את זה. וכשהצדיק רואה את זה, אם הוא אומר דיבור אמיתי, כמו שאמרנו קודם, דיבור אמיתי זה דיבור של אמת השם לעולם. דיבור שמפזר את הערפל מאיר בעולם שהשם הוא לבדו הוא ואין זולתו. דיבור כזה יכול לעורר את הטוב הכבוש, ואז בסוף יוולד מן רבי מאיר כזה. ויכול להיות שכל תהליך הגאולה על רבי מאיר כתוב שהוא נשמה של עתיד לבוא. אמיר לארץ לדרים עליה. ותורתו של רבי מאיר לא היה כתוב קוטנות אור, אלא קוטנות אור. עם א'. זאת אומרת שיכול להיות שכל תהליך הגאולה זה מין תהליך כזה, שזה טוב שכבוש בין הקליפות. ויש דיבור של צדיק שצריך לגלות את זה, ועמך כולם צדיקים, צריך לתת לזה כתף. הנקודה היא שזה דווקא בדיבור. מחשבה לא עושה את העבודה. מחשבה יכולה להעלות את האדם מאוד גבוה, אבל בשביל לתקן את המציאות הגשמית, צריך דווקא דיבור. זה פחות או יותר עד כאן הגענו. השם יעזור, שיהיה לנו זכות להשתתף חלק מכל העניין.